חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה לחוש ההומור של יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. כשניסה להדוף את הביקורת מצד מצביעי שמאל מרכז מאוכזבים השואלים איפה האופוזיציה, הסביר שבאמת קשה להפיל את הממשלה, כי הנה הפאנץ', אל תלכו, האופוזיציה סובלת מתת ייצוג מחפיר בתקשורת. אז או שהוא רואה רק ערוץ 14, או שבאמת הוא איש מצחיק. 11, 12, 13, גלי צהל, רשת ב' נלחמות בכל כוחן בממשלה. ויש בהם מעט לעט קישוט ימני, שגם בפיו לא פעם ביקורת על נתניהו. רוב מכריע של הפרשנים המתקשטים בתואר מומחים, פוליטיים, משפטיים, צבאיים, כלכליים, ערביסטים או כתבי השטח מהפגנות. נו באמת. אבל כשמתיחים בפרצופי התקשורת עמותה מאוד, משמאל קיצוני ועד סתם נגד הממשלה, שהיא חד צדדית באורח קשה ביותר, הם מגלגלים עיניים. הרי יאיר לפיד עצמו אמר לנו, כאן אצלנו בתוכנית, בין ערוץ 14, שתפקידה של התקשורת הוא לבקר את השלטון, לא לשבח אותו. בראבו. אז תנסו להיזכר בשנה שבנט ולפיד היו ראשי ממשלה, איך כל אלה שהיום מבקרים את השלטון ליקקו לממשלה, שיבחו אותה איך הכל נפלא, ותקפו את האופוזיציה שאיזה לבקר אותה. אוי הצביעות, מזל שהיא לא מחלה אורתופדית, לפחות נשאר להם ההומור.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני היום שוטר הרע. אני מסתכל על מעלליו של הציבור המחלי, המכנה את עצמו הפלג הירושלמי, ופתאום נופל לי האסימון. אני אומר לעצמי שאנחנו פשוט לא יכולים לוותר על החבר'ה האלה, על הנחישות, הדבקות במטרה, ההקרבה העצמית, היצירתיות, היעזה. אני מנסה לדמיין אותם במדים של גולני או צנחנים או שריון, מסתערים על הנוחבות של חמאס, כמו שהסתערו היום על הבקום, כמו שהסתערו על השוטרים, ואומר, איך פספסנו את זה כל השנים? איך לא ראינו את הפוטנציאל? אבל אז אני חוזר למציאות ואומר לעצמי שאחרי שהמלחמה האיומה הזאת תיגמר, יתעורר צורך לטפל בציבור הזה. חובה להזכיר שלא מדובר ברוב החרדים, אלא במיעוטם. מצד שני, זה לא ציבור זניח או שולי. מדובר בעשרות אלפים ואולי יותר. מדינה מתוקנת הייתה גורמת להם ללמוד על בשרם שאי אפשר לשתות מבאר ולירוק לתוכה. אי אפשר לחיות במדינה ולפעול נגדה, אי אפשר ללכת עם ולהרגיש בלי, ואם בכל זאת מתעקשים לעשות את זה, לקלל ולתנף ולבזות את כל מה שקדוש לחיים שלנו כאן כמו צהל, אז שיהיה בלי. אתם פשוט צריכים להתנתק מהמדינה הזו, להפוך לבעלי תושבות אבל בלי אזרחות, לא לקבל שום שירות מהשירותים שהמדינה מעניקה, גם לא בריאות או שיטור. צאו לדרככם, גדפו כאוות נפשכם, אבל לא על חשבוננו. תודה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום. שמע, אני לא אתווכח איתך עכשיו על התקשורת, כי זה באמת נושא מורכב שמצריך הרבה זמן, רק לגבי הממשלה הקודמת ואלה שליקקו וזה, אין מדינה אחת בעולם, כולל דיקטטורות, שאחרי השבעה באוקטובר ראש ממשלה היה מעז לעלות בדעתו שהוא נשאר בתפקידו ולא מתפטר ולוקח את הנהל הבחירות כמה שיותר מהר.
מסכים.
וזה בסוף השורה התחתונה.
אבל היה לנו ויכוח על הסוגיה של האם תפקידה של התקשורת הוא לבקר את השלטון? תמיד?
בגדול
בסדר,
כן.
אבל אז זה צריך להיות גורף. כלומר, לא משנה מי בשלטון, אני מבקר את נתניהו, משתדל לבקר את נתניהו, בין אם הוא בשלטון ובין אם הוא באופוזיציה. אבל אני מנסה למצוא את הנקודות שאני תומך בקו המדיני שלו, ועדיין רוצה שיתפטר.
תשמע, קודם כל אתה פחות או יותר עושה את זה, למרות שהקו המדיני שלו בדרך כלל היה נגד האידיאולוגיה שלך. רק עכשיו, כשהוא תלוי למחייתו הפוליטית והאישית בבן גביר וסמוטריץ', הוא מצא, גילה את הימין האידיאולוגיה האמיתי.
תראה, המצב, אני לא מאמין לאידיאולוגיה שלו, אבל
לא, ברור, אבל המצב מורכב. המצב מורכב, זה כבר לא הקטע הזה שאתה בכל מקרה מבקר את השלטון, כי יש פה הרבה אנשים, מיליונים, שחושבים שהמדינה הולכת פייפן, ושמי שמוליך אותה לפייפן הנל זה אותו נתניהו. ולכן, אגב, אני מחליט את עצמי כעיתונאי מקצועי שכתב נגד גנץ, ושמי בשבעה באוקטובר עשיתי כבר לפחות שלושה תחקירים גדולים על, על חיל אוויר, על 8200 וכל מיני, ועדיין, בגדול, אני לא מוריד את העיניים מהכדור, והכדור זה משפחת נתניהו שלתפיסתי, ואני לא לבד, לשמחתי, באמת לוקחת אותנו לחורבן. עכשיו, וזה לא קשור, כמו שאתה יודע, לשמאל ימין, אצלי. יש כאלה שכן.
אתה היית נגדו גם כשהוא היה באופוזיציה.
כשהוא היה באופוזיציה לא הייתי נגדו. בעיקר ניסיתי לעזור לממשלה שקמה, שהבנתי די מההתחלה שהיא שכיב מרע, כי מכונת הרעל תפיל אותה, וזה מה שקרה, לצערי הרב.
הערה אחת על מה שאתה אמרת בעניין הפלג הירושלמי, כן. אני מצטרף לרוב מה שאמרת. אמרת אבל שהם מיעוט קטן, הם לא כל החרדים בוודאי. הבעיה שלי, זה נכון שהם מיעוט קטן בתוך אחר. הבעיה שלי זה שכולם יישרו קו איתם. בנושא הגיוס, גם החסידים וגם הליטאים וגם שס יישרו קו אם אנחנו לא מתגייסים, גם אלה שלא לומדים. זאת הבעיה שלי.
נכון מאוד. המתונים, כפי שהגדיר את זה אחד המומחים אתמול, המתונים שותקים. אני דיברתי עכשיו על התופעה של ההסתערות על הבקום, לא על עצם
איך
הגיוס.
איך הם אמרו קיר יפה? זה לא אמרת.
זה בונה, זה במיונים למטכ"ל. לא סתם אמרתי. אבל אתה צודק, ויותר מזה, שס שתמיד היו גשר אלק, שחלק ממצביעיהם כן עושים שירות צבאי, אז הרבנים הספרדים היו מובילים את הקו הניצי, וזה פשוט מוציא מהדעת. אנחנו רואים את החבר'ה שלנו נלחמים ונופלים, שלך, שלי, וזה מוציא מהדעת, כאילו אין לי דרך אחרת להגדיר. הם לא כזה מיעוט קטן, אגב, הם לא 7%, הם משהו כמו 20%, וזה כן, הרבה אנשים. טוב, נלך לחדשות. חדשות נחזור.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דעד.
אורחות ומפיקות, אפרת קורמן ושני רומנו, אחראי על השידור שקד וולפין. טוב, מה לעשות, כבר באמת פינה קבועה, אז נפתח אותה. אבי אשכנזי, שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
היום אנחנו בסימן כתבמים, וזה לא סתם סימן, זה סימן קטלני.
האמת היא שהיום אנחנו בהרבה סימנים, אתה יודע, יש לנו סימן קדבמים, יש לנו את מה שקורה בעזה, יש לנו מה שקורה באיוש, ויש לנו מה שקורה גם בבקום, שזה גאות זירה מלחמה של צהל. אז נכון, הקדבמים, אנחנו מדברים על אירוע שבו חיזבאללה משגר בשעות הצהריים שני קדבמים לכיוון הגליל המערבי, עכו ונהריה. חיל האוויר משגר מיירטים לעבר הכתבאמים, הוא פוגע בשתי הכתבאמים, ומה שקורה זה שאחד המיירטים מפספס את המיירט נוסף, מפספס את אחד הכתבאמים, והוא פשוט נוחת על כביש מספר 4 בכניסה לנהריה, לא רחוק מהגשר הלבן, מי שמכיר ככה ליד הקניון, ופוגע במספר אזרחים, אחד מהם נפצע באורח אנוש, ושתיים או שלושה נפצעים באורח בינוני וקשה, ומפונים לבתי החולים בנהריה. כתבאמים, פגיעה בכתבאמים נוספים גורמת לרסס של המיירטים וגם של הכתבאמים שמתפזר במספר מקומות, כולל במתקן צבאי בצפון הארץ. כתוצאה מכך חמישה חיילים נפצעים באורח קל מאוד, ועוד מספר אזרחים שנפצעים גם הם באורח קל, וכולם בסך הכל 19 פצועים מפונים לבית החולים בנהריה.
זה שכתבה מתפוצץ על הקרקע, לא שברים או רסיסים, זה תקלה טכנית? כי אמור להיות לו איזה מנגנון השמדה עצמית אם הוא מחטיא את המטרה.
כנראה שכן, זה עכשיו מתוחקר, זה לא ברור בדיוק מה, איך זה קרה בדיוק, אבל העניין הזה מתוחקר היטב, אבל זה שוב מחזיר את ההתנהגות של האזרחים. ברגע שנשמעת הזקה, צריכים להיכנס למרחבים המוגנים ולהמתין שם 10 דקות, לא לצאת ולצלם ולא להסתובב, גם אם זה מדובר בכתבאם וגם אם זה מדובר בטיל קטיושה או טיל כשנורה, ממספר סיבות. אחת הסיבות העיקריות לעניין הזה זה אותו עניין של שברי מיירטים, כלומר שהמיירט משוגר שגם הוא מתופף באוויר, וברגע שהוא מתפוצץ או שהוא מאבד שליטה, שהוא לא יהווה פגיעה כמו במקרה הזה כלפי אותם אזרחים.
תגיד אבי, מה הקטע עם הכתבאמים? זאת אומרת, אנחנו יודעים להוריד טיל בליסטי איראני מחוץ לאטמוספירה, יודעים לרדוף ולהוריד טיל שיוט, יודעים הכי חשוב להוריד רקטות טיפשות שעפות קצר ומהר ונמוך ותזזיתי, ואת הכתב"מים פספסנו. מה, איפה זה עומד האירוע? אני מניח מהיכרותי את התעשיות הביטחוניות ואת חיל האוויר שהתגברו על זה, אבל איפה פה הבטן הרכה? למה זה התפספס לנו?
קודם כל, שאלה מצוינת, אבל קודם כל יש פה כמה דברים וכמה סוגיות. אחד, כיפת ברזל מצליחה להוריד את הכתב"מים, גם במקרה הזה הורידה, רק היה פה כמה פיקשושי משנה, וגם בימים האחרונים בוצעו כמה יירוטים מוצלחים. צריכים להבין שכתב"ם מנוהג על ידי מפעיל, שנמצא יכול לשבת בבירות, יכול לשבת אפילו בדמשק, ובעזרת ג'ויסטיק ומסך מחשב, הוא מנהד את הכתב"ם. העניין הוא שהכתב"מים, חיזבאללה הבין את נקודות התורפה שמערכת ההגנה האווירית הישראלית, למשל ודיות או למשל לכל הטופוגרפיה הבעייתית בצפון, שהיא גם ודיות וגם צמחייה סבוכה, והוא פשוט מנהג את הכתב"מים האלה באופן כזה שקשה מאוד להיירט אותם. ככה קרה גם בשלשום ליד איילת השחר, שבה נפצעו קצין וחייל באורח בינוני. שלחו מספר כתב"מים, שתיים פגעו בסופו של דבר במטרות שלהם, כי הם נוהגו בתוך אותו ודי דישון, והצליחו לצאת בצד השני ולפגוע במטרות שהם רצו לפגוע בעניין הזה. אז לכן, אחד הדברים ששוקלים כרגע זה להכין מה שנקרא מערבי וולקנים, להחזיר את הוולקנים לזכות המשנות ה-90 ותחילת ה-2000, לרכוש כאלה כלים כאלה או דומיהם, ולשים אותם באותם מקומות שבהם אנחנו מבינים שמשם הם יכולים להחדיר את הכתב"מים ולנסות ולהיירט אותם. זה תהליך שנבחן כרגע.
לא נשמע לי פתרון. אתה יודע, אתה צריך לחסות פה את כל המדינה עם וולקנים, זה לא רוצים.
זה אחד הבעיות, וזה בדיוק אחד הבעיות של הוולקן, כי הוולקן בסוף הוא כלי שמאוד יעיל את השטח מאוד מוגדר, כלומר להבטח מתקנים, להבטח מחנות נקודתיים ופחות מרחבים גדולים. כן, זה בסוף, צריכים להבין שהכתב"ם הוא כלי טיפש בגדול, אתה יודע, זה כלי שעולה גרושים, אתה קונה אותו באלי-אקספרס, מוסיף לו מערכת נפץ בחלק הקדמי שלו, ואתה מעלה אותו לשמיים ומטיס אותו בכמה עשרות דולרים, אתה מבצע פיגוע.
אולי עדיף להפציץ את אלי-אקספרס במקום לקנות וולקן.
על יד אלי-אקספרס יש דרום קוריאה, והם פרסמו שיש להם נשק לייזר שמפיל כתב"מים, שכל יריעה זה דולר וחצי. אולי נקנה?
אני לא חושב שזה נכון, כי תראה, ישראל מאוד משקיעה בנושא הזה של הלייזר, ואגב גם ללייזר יש הרבה מאוד מגבלות, למשל עננות, מזג האוויר. האופטימלי בלייזר זה לא הלייזר הקרקעי, כמו שעכשיו מפתחים ברפאל, אלא החלק הנוסף שיבנו, שזה הלייזר האווירי, המוטס, שאלביט מערכות מפתחת, שהוא יהיה המשך של הפיתוח של אלביט.
כשיהיה לך מערכת לייזר בגובה, שחולשת על כל מה שקורה מלמטה, זה גם מנטרל את הנושא של הוודיות. בקיצור, טוב, עוד ייקח זמן, ואנחנו צריכים להתרגל לזה. תגיד כמה מילים על הפיגוע הדקירה במחסום המנהרות.
מחבל שמגיע למחסום המנהרות, פוגש בלוחמי משמר הגבול, הוא תוקף את אחד הלוחמות בעזרת מברג, היא מתעשתת, נאבקת איתו, חבריה מבצעים ירי לעבר אותו מפגע ומחסלים אותו. החיילת נפגעת, השוטרת נפגעת באורח קל מאוד, מקבלת טיפול במקום ומפונית לבית החולים. אגב, בכלל מה שקרה היום באיו"ש, הוא במיוחד בג'נין, אירוע מאוד משמעותי, שוב קל מתחכך עם כנופיות של חמושים, גם מהג'אד האיסלאמי וגם מהחמאס, שכל הזמן מנסים ככה לחמם את האווירה שם. אנחנו מדברים על ארבעה מחוסלים בשעות הבוקר, ולאחר מכן אופנוע עם שתי מחבלים חמושים, ומיד לאחר מכן עוד ארבעה מחבלים חמושים שיוצאים מאחד הסמטאות, מזוהים על ידי כלי טייס של חיל האוויר, ובשתי המקרים האלה צהל יורה לעברם ופוגע בהם, זו פגיעות. הפלסטינים מדווחים על סדר גודל של 9 הרוגים ו10 פצועים, אבל בהחלט גם שם היום קרב משמעותי של... כן. שצהל שם שם את הרגל על הגז בעניין.
כבר נמאס לי לספור את החזיתות. אבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
חוזרים לאותו כתב"ם, ויש לנו עד ראייה להתפוצצותו ונפילתו של הכתב"ם. מאור אמסלם, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
יש קריאת אתא, נכון?
נכון.
אז אתה היום נוסע, אתה שף, ואתה מגיע לפגישת עבודה לאותו אזור, מה קורה?
אני שומע זקה, וכרגיל כמו שפיקוד העורף אומרים, לשכב על הרצפה, לעשות מערכת, לשכב על הרצפה, אני שוכב על הרצפה, ופשוט רואה את הכתבה מעל הראש שלי נופת בצורה מאוד מאוד אכזרית, ומתפוצצת במעיפה בלי סוף חומרים שהיו כנראה שבתוך הקדמם. היה ניסיון של שתי אירועים שלא צלחו, מה שאני הרגשתי באותו רגע, שתי הבומים ואחר כך הוא התפוצץ. ממש היה אולי איזה 6 מטר מעל הראש שלי, 6-7 מטר, ופשוט התפוצץ, ואז אם לא הייתי שוכב היום לא הייתי פה. אני פשוט בבית חולים, אני מדבר איתך מהבית חולים.
כן.
נפצעת מהרסיסים האלה?
מכה ביד, כנראה עם העדף קצת פצצתי, ובנפש קצת הכל יהיה בסדר, אני
מאמין שזה טוב. אתה פתאום, אתה יודע, אדם רגיל, פתאום אתה מוצא את עצמך במרכז אירוע סרט רע, אתה אומר, הכתב"ם יורד לך מעל הראש?
2 מטר, הכביש ממולי. אני על המדרכה, וזה בתוך הכביש.
ואתה ראית את הטילים שניסו להוריד אותו, או שרק שמעת אותם?
אני שמעתי את השתי בומים באוויר, ואז החלקים של הרסיסים נפלו לכיוון שלנו.
של המיירט?
ממש על הכביש, כן, של המיירט עצמו.
ואתה לבד באוטו היית?
כן, הייתי לבד באוטו, והפצוע שהיה שם, נו, שהוא חטף, כי הוא היה שב בתוך האוטו, הוא לא יצא החוצה.
בעצם זה שיצאת, תקן אותי אם אני טועה מאור, זה שיצאת וקיימת את הוראות פיקוד העורף הציל את חייך.
נכון, לא הייתי היום פה, לא הייתי מדבר איתך.
עכשיו, כמה זמן מרגע שראית את הכתב"ם מתרסק על הכביש לידך, ועד שנפלו הרסיסים, הרסיסים של המערת נפלו מיד אחר כך?
מיד אחר כך, כן, כן, זה ממש... ממש, בוא נגיד 10 שניות, 15 שניות, אנחנו כבר ראינו חלק. תשמע, אני מהלחץ, אני, העיניים שלי מעצמו, אני לא ראיתי כלום, אני לא יודע, אני פשוט הייתי באלן, בחיים לא ראיתי דבר כזה, ואני שומע צרחות, ואנשים צורחים.
איפה, אגב, איפה כל זה קורה מבחינת המיקום המדויק?
כביש 4, אני חושב, כביש בין נהריה לאחוז, כביש 4.
ליד מזרה?
כן, בדיוק.
כמה זמן לקחת שהגיעו כוחות הצלה?
דווקא זה היה כל כך מהר, זה היה דווקא מאמין שזה 4-5 דקות, אני כבר הייתי אמבולנסים שכבר מטפלים בפצוע אנוש. וזהו, כאילו, אני פה, ומיד אחרי זה היה עוד פעם הזקה שתבין, אני פשוט ברחתי כבר לכיוון אחר, ולא אכלתי. אני רק, אני בעצמי השארתי את האוטו שם, האוטו עדיין שם, פשוט באו לקחת אותי. לא רציתי להתמנות באמבולנס, ובאו לקחת אותי לבית חולים, ואני פה כרגע ברמבה מקבל טיפול.
תגיד, הייתה הזקה?
כן.
ואוקיי, עכשיו אתה, זה קצת קלקל לך, כי היום הולדת שלך מחר. אז עכשיו אתה, עכשיו אתה חוגג יומיים.
כן.
אתה צריך לעשות, לחגוג גם יום קודם.
נכון. אני עדיין לא מאמין שאני פה איתך, מדבר איתך.
ושמע, אנחנו חייבים לעשות את השירות הזה לציבור ולהגיד את זה פעם שלישית. אם היית נשאר באוטו, סיכוי טוב שהיית נפצע הרבה יותר קשה.
אני אגיד לך משהו. ברגע שלא ישמעו להנחיות, הפצוע האנוש לצערי לצערי
נשאר באוטו.
בדיוק. לא הקשיב להנחיות, והפצועים השניים לא הקשיבו להנחיות. והרי הרסיסים הם מתפוצצים באוויר, הם עפים בגובה. הם על הרצפה, הם 90% שאתה לא תיפגע. ברגע שאני שכבתי על הרצפה, הרסיסים עברו לי מעל הראש. הם לא פגעו בי, לא הצליחו לפגוע בי.
שמע, זה אחד הרעיונות החשובים שעשינו פה.
כששמעת את האזעקה, כמה זמן היה לך להגיב?
וואו, זה היה מהר. וואו, זה היה ממש מהר. זה 15-20 שניות, וכבר ראיתי את הכלי מעל הראש שלי.
מה הגודל שלו אגב?
היה, מאמין, 2 מטר, משהו כזה, הוא היה גדול יחסית, 2.5 מטר.
עשה רעש?
לא כל כך, אתה יודע, וואו, וואו. כן, עשה
רעש. וואו, איזה סרט היית, מאור אמסלם, מזל טוב.
אני עדיין לא מעכל את זה.
אז תתאושש. להקשיב, לקיים אותן, מזל טוב ליום הולדתך, היום ומחר.
תודה.
ה-36, ותודה.
תודה רבה.
ותברך הגומל, כן.
תודה רבה.
לא קורה כל יום.
תודה רבה לכם.
אלוף במילואים גיורא אילן, שלום.
שלום לך. ערב טוב.
ראש המלל, ראש אגף מבצעים, ראש אגף תכנון לשעבר. בוא נתחיל עם הכתב"ם. מסביר לנו מקודם מהכתב הצבאי אבי אשכנזי, שבניגוד לטילים, רקטות וטילי אישיות, הכתב"ם נוהג בו מפעיל, והוא יורד לוודיות, וכאילו מה שנקרא מתחת לרדאר, הרבה יותר קשה לעקוב אחרי הדבר הזה.
נכון, אני חושב שאין לישראל מענה סביר לכתב"מים, שאגב, לפי חלק מהדיווחים, והכתב"מים עצמם הם דגמים חדשים שהם גם שקטים יותר, מהירים יותר, עם שחם יותר נמוך. שחם זה אומר שהם פחות מתגלים על ידי מקמים, ואין לנו מענה טוב לעניין הזה. הוא בטח לא בקנה מידה שהתרגלנו להירות של רקטות שמגיע לרמות של 80-90%, והעובדה הזאת בפני עצמה יוצרת לנו לכאורה רק ברמה הטקטית, אבל זה פער מאוד מאוד משמעותי, ולא נראה גם שלאיראן, לחיזבאללה, יש מחסור בכתב"מים כאלה. צריך לזכור שבעוד שארצות הברית עוד מאססת פה ושם האם כן או לא לספק לנו אמצעים חדשים, אז איראן היצה ככל שיכולה את ההספקה של כל הכלים הכי חדשים שלה לחיזבאללה. סביר שגם הרוסים עומדים מאחורנית, למעשה יש לנו את חיזבאללה במובן הזה בפרונט, אבל מאחורי איראן ומאחורי איראן רוסיה וסין בתמיכה מקסימלית, וזה בהחלט דבר מאתגר שנכון לעכשיו אין לנו מענה סביר.
אני רוצה להסיט את הדיון למשהו שהזכרת עכשיו ממש ברגע האחרון. התמיכה הרוסית באיראן, הייתה ידיעה שהם ביקשו מטוסים. זה יכול לשנות בטווח הקצר משהו בזירת ההתמודדות שלנו?
בטווח הקצר לא, בטווח הארוך כן. אחת לאיראנים יש יכולות גם שלהם, בלי קשר למה שמספקים לפרוקסי שלהם. יש להם יכולות מאוד מאוד מתקדמות, כפי שאנחנו יודעים, של טילים, טילים בליסטיים, טילי אישיות וכתב"מים. יש להם חיל ים בסך הכל מאוד מרשים. חיל האוויר שלהם הוא מאוד עלוב, הוא מתבסס עדיין מחלקו על מטוסי פנטום ישנים, ולכן למעשה אין להם חיל אוויר ברמה שיכולה להתמודד עם שום חיל אוויר מודרני. ואז הם ביקשו מהרוסים סוחוי 35, הוא מטוס קרב מאוד התקדם, נחות במידה מסוימת מהמטוסים המערביים, אבל בהחלט בעל יכולות מרשימות, והם מייצים עכשיו הרוסים לקדם את העסקה הזאת. הרוסים באופן עקרוני הסכימו, הרי האיראנים גם מספקים להם מלטים, יש פה הסכם חליפין, ואני מניח שחלק מתכלית הביקור האחרון של שר הגנה הרוסי באיראן היא גם לקדם את העסקה הזאת. היא לא דרמטית בטווח הקצר, אבל בהחלט שנה חלק מהמשמעה בעתיד.
אני חוזר דווקא לכתב"מים לסיום הנושא הזה. תגיד, יש איזשהו פתרון באופק, בקנה, איזה לייזר שלא חשבנו עליו, איזה שיבוש GPS-י, איזה מערכת עירות, לייזר מוטס אולי, משהו שייתן לנו אור בקצה המנהרה?
אז אני אגיד בזהירות המתבקשת, בטווח של שנה, שנתיים, יהיו פה מערכות לייזר שהיתרון שלהם שהן מייצרות מהן קיר, ואז לא משנה מה מגיע, כל מי שנכנס בקיר הזה, בקיר של הלייזר הזה, בסופו של דבר נופל. זה פתרון שהוא גם מאוד טוב, רובוסטי, הוא גם יחסית זול, אבל הוא לא מבצעי כיום. זה בקצה אחד. בקצה השני, ישראל ויתרה לפני 20 וכמה שנים, בדיעבד זה טעות קשה, על אחד הכלים היותר יעילים, שזה בסופו של דבר וולקנים, או יותר נכון מערכת שיש לה גם וולקן וגם טילי סטינגר. הוולקן שהוא תרדח, הוא יורד די סטטיסטי, אבל הוא יורד אלפי כדורים בדקה, הטווחים שלו של 2,000 מטר, ומסוגל בסופו של דבר, גם אם זה מושגי מלחמת העולם השנייה, להפיל הרבה מטוסים. לוולקן היה יתרון גדול, שהוא דו תכליתי, אם היו כאלה בעוטף עזה, הם יכלו להיות הנשק הכי יעיל בשבעה באוקטובר, וזה רואה אלפי כדורים בלטווחים של 2,000 מטר, והוא מענה מאוד זול, פשוט, ויצאנו, הורדנו אותו בין היתר, עוד פעם בגלל ההליכה מוגזמת לדברים נורא נורא מתקדמים. ובין לבין, ואני אגיד את זה בזהירות, יש כנראה פתרונות בתחומים של לוחמה אלקטרונית, שאני חושב שבחלקם הם פשוט לא ממוצים כרגע, למרות שהם לפחות באופן תיאורטי מסוגלים להתמודד עם העניין. אני מקווה שמעיצים את הטיפול בעניין הזה. יש לי דברים שאוף דה רקורד הייתי אומר יותר, אבל אני אסתפק כרגע בזה.
יש לאיראן חיל אוויר עלוב, אמרת, וממה שאני קורא, אין להם גם מערכות חזקות מאוד של הגנה נגד טילים. יש להם, אבל לא המילה האחרונה כמו שיש לנו. אנחנו לא נמצאים באיזה חלון זמן צר יחסית לאפשרות תקיפה באיראן, שאם לא נמצא אותו עכשיו, אנחנו עלולים להיות במצב הרבה יותר קשה?
אז התשובה היא בגדול שאתה צודק, ובמיוחד אם נוסיף לזה את האפשרות שאיראן תהיה בעוד, לא יודע כמה זמן, בעוד שנה או שנתיים, עם נשק גרעיני, ואז חלון ההזדמנות המסוים הזה גם ייסגר. הנקודת תורפה העיקרית של איראן, בוא נאמר, נקודת תורפה של ישראל שהיא קטנה, אבל יחסית קל להגן למדינה קטנה, מספר מערכות מסוים. איראן היא ענקית, ומערכות ובעיקר התשתית, האנרגיה שלה, אם זה בתי זיקוק, אם זה ייצור נפט, אם זה נמלים, כמו נמל בחודדה שתקפנו בתימן, יש גם נמלי ייצוא איראנים שבעצם הכלכלה האיראנית בנויה להם, ואין לאיראנים יכולת התמודדות עם היכולות של חיל האוויר לפגוע פגיעה קשה מאוד ביכולות האלה. האיראנים יודעים את זה, ויש פה באמת שאלה, האם אנחנו לא מתקרבים לשלב שהגענו אליו כבר, של התמודדות ישירה. ישראל בצדק מעדיפה שאם נכנסנו או אם ניכנס לאותו עימות ישיר עם איראן, לא תקיפה ספורדית בפרופיל נמוך, אלא עימות צבאי ממש, אז שארצות הברית יהיה איתנו, ארצות הברית לא איתנו, ופה כדאי להגיד, ארצות הברית עושה הבחנות, שתי הבחנות חדות קטר, אחד מול איראן, היא אומרת, נעזור לכם בהגנה, לא נעזור לכם בהתקפה, אל תצפו שאנחנו נתקוף מטרות באיראן, הייתי אומר שגם אומרים לנו, אל תעשו את זה. והדבר השני, האמריקאים אומרים, מול איראן נעזור לכם, מול חיזבאללה זה בעיה שלכם, ולא שזה בעיה שלכם, תימנו ממלחמה בצפון. יש פה בעיה עם העמדה האמריקאית, ואני אומר בציניות, זה מבחינתם עד 5 בנובמבר, אל תכניסו אותנו למקומות שאנחנו לא רוצים להיות בהם.
טוב, יש להם בחירות, מה אפשר לעשות? תגיד, גיורא, פורסם אתמול שהיו בצהל בחירים שהציעו לדרג המדיני לעשות מכת מנה, תקיפה, פריאמפטיב, you name it. יש בכלל אופציה כזו? הרי זה לא שאנחנו יודעים מי הולך עכשיו לתקוף אותנו ואנחנו יכולים להוריד אותו. הרי גם בצד השני הם כרגע לדעתי בכלל מתלבטים. מה זאת אומרת מכת מנה או על חיזבאללה או על איראן או על שניהם?
אז בוא, גם בוא נעשה איזשהם הבחנות. אם, אני אומר שוב, יש, זה כמה שזה מוזר, ואיראן שהיא הרבה יותר רחוקה מאיתנו, יש לגבי חלק מההתכוננות שלנו כדינו סימנים יותר חזקים והיכולת לדעת בזמן אמיתי, ותיאורטית, אם יש לך נגיד איזשהו שטח שממנו מתכוונים לשגר בו זמנית, נגיד עשרות או מאות טילים, והם מוכנים, והאזור הזה הוא אזור די מאותר, אתה יכול לתקוף אותו, ועל ידי זה אתה משבש את ההתקפה הזאת בהודעה בעידה, מבחינה מבצעית, הדבר הזה בגדול אני מניח שהוא אפשרי. לדעתי ההחלטה שלא לעשות את זה היא לא דווקא רק מבצעית, אלא עוד פעם מתחברת לדיאלוגים האמריקאים. עושה את זה האמריקאים, יכולים להגיד טוב, אז אל תצפה שאני אעזור לך יותר בהגנה, וזה דבר בעייתי. לגבי חיזבאללה, הנקודה היא טיפה אחרת. פה אני אומר, אנחנו כולם פה התבשמו מהחיסול של באמת, האיש הצבאי הכי בכיר בחיזבאללה, אותו פואד שוקר, שבאמת הוא באמת פגיעה משמעותית ביכולות הפיקוד הצבאי של חיזבאללה, אבל אני חושב שישראל פה שטעתה לא רק ביד אלא גם בעיתוי. אני מזכיר, אנחנו תקפנו בביירות 3-4 ימים אחרי האירוע של מג'ד אל שמס, ואם ישראל הייתה תוקפת שעתיים אחרי הפגיעה במג'ד אל שמס ולאו דווקא מטרת אישיות שהיא לכאורה כל אחד יודע מי הוא, אלא נגיד מאגר טילים גדול של חיזבאללה, אז זה היה דבר שיכולת בזה לגמור את האירוע, כי חיזבאללה היה אומר, פגעו באיזשהו מחסן נידח, לא עשו שום נזק, אנחנו היינו יודעים שפגענו ביכולת מאוד משמעותית של חיזבאללה, הכל היה נבלע באותו לילה, ואני חושב שהעובדה שאנחנו מייצרים כל פעם לצד השני, לא רק את האינסנטיב, כמעט את האין ברירה, אלא לתקוף, מחזיר אותנו עכשיו למצב שישראל לא מעוניינת להיות בו. ולכן יש פה מציאות שהיא מאוד, הייתי אומר, עדינה. אני רוצה להוסיף משפט אחד בשותכם.
בבקשה.
אם אנחנו, אני לא יודע מה התגובה האיראנית, ואם בא להכיל אותה כמו ב-14 באפריל, ואני לא יודע איך הסבב הנוכחי או הקרוב עם חיזבאללה יסתיים, אבל אם הם יסתיימו באופן שנחזור כביכול לאותו שבת שלפני האירוע במג'ד אל שמס, שלחימה יחסית מוגבלת בצפון, ואיראן לכאורה סיימה מבחינתה את העניין, לישראל יש אז שתי חלופות, ודיברנו על זה כבר בעבר, ואחת היא להסכים לעסקת חטופים גם בוויתורים מעבר למה שאולי כדאי טקטית, לסיים את המלחמה בדרום, ואז יש סיכוי סביר או לסיים את המלחמה בצפון, או לקבל תמיכה אמריקאית הרבה יותר חזקה לחזית הזאת. והאפשרות השנייה היא לא ללכת לעסקת חטופים, ולהאמין שאנחנו צריכים להמשיך להחזיק בשטחים בעזה ולהמשיך את הלחימה, שהמשמעות הוודאית שלה זה המשך לחימה באיזשהו פרופיל בלבנון. וההחלטה בין שני הדברים האלה היא החלטה אסטרטגית, היא לא החלטה טקטית של דיון מסוים של התייעצות ביטחונית. זה בדיוק הדבר שממשלה תצטרך לדעתי להתכנס אליו, ואני מתפלא או לא מתפלא, אבל שרים בממשלה, זה מה שמצופה מהם לעשות, להגיד רגע, החלטה אסטרטגית הזאת, אם הולכים ימינה או שמאלה, ואני לא אומר מה יותר נכון, היא דיון שאנחנו רוצים להיות שותפים בו ולעשות אותו בנחת, אבל התנאי הכרחי שנגיע קודם כל לאיזושהי רגיעה של החזית האיראנית ושל חיזבאללה, וזה עדיין לא קורה.
תגיד,
עוד שאלה אחת, כן. ברשותך לחמאס, אכפת לנו מי מחליף את הנייה?
לא.
אין לזה שום משמעות, ולכן במובן הזה סילוקו של הנייה אמנם היה טוב וחשוב במובן גם המורלי, גם קצת הרתעתי, גם קצת יוצר לחץ בחמאס, גם בהחלט מבוכה, אבל אין שום משמעות למי שמחליף אותו. האיש היחיד הקובע באמת זה סינואר, והוא כמובן עדיין ממקומו.
שאלה אחרונה מבחינתי, דווקא אני חוזר לרוסים. בהתחלה הייתי קצת מודאג שראיתי את שויגו שם באיראן, אבל היום מתפרסם שפוטין ביקש מחמנאי שהתגובה לא תהיה על מטרות אזרחיות. זאת אומרת, בעצם הוא מבקש מהאיראנים להגיב תגובה מוגבלת. ותנסה להסביר לנו את זה מבחינה גיאופוליטית. הרי אנחנו אומרים שאנחנו פה בכלל במלחמת עולם של ציר שמתחיל ברוסיה, סין, צפון קוריאה ואיראן, נלחם בציר האמריקאי, ישראלי, סוני, סעודי וכו', מדובר פה על נפט, על גז, על משחקי מעצמות וכו', והנה הרוסים, הם גם מנסים כאילו גם אולי להוריד את הלהבות. איפה זה עומד הפוטין הזה?
אז אני לא יודע כמובן אם ההדיעה הזאת היא נכונה, אבל למרות שעוד פעם רוסיה ואיראן מאוד חיזקו את הקשרים ביניהם בשנתיים האחרונות, בעיקר באמת בגלל מחירות הדדיות של נשק החיוני לשני הצדדים, אני מסכים עם זה שרוסיה לא רוצה מלחמה כוללת עכשיו באזור, מהרבה סיבות. אחת הסיבות שלהם זה סוריה. הם השקיעו המון בסוריה בעשר שנים האחרונות, הגיעו לייצוג פחות או יותר של המצב, מלחמה אזורית מיד עלולה להכניס את סוריה לשם, ולהרוס אולי מה שהם הצליחו לבנות מבחינתם במאמץ גדול בעשר שנים האחרונות, וזה רק סיבה אחת, מדוע מבחינתם כדאי לשמור על הדברים באיזשהו פרופיל יותר נמוך. אני חושב שזה אולי אחת הסיבות, יכול להיות שיש להם גם סיבות נוספות, קיבלו מסרים כאלה אחרים מארצות הברית, עם כל מיני הבנות, הרי עם כל המתח בין שתי המדינות, בעובדה שהם עושים עסקים, היו חילופי שמרגלים בין ארצות הברית לבין רוסיה, שבניגוד לחטופים שלנו הסתיימו בהצלחה. ולכן יכול להיות שיש פה דיאלוג אמריקאי-רוסי של תן וכך בתחומים שהם מעל הראש של ישראל.
אגב, יצא עכשיו...
אולי זאת הסיבה. אולי זאת הסיבה שהאמריקאים אומרים, אנחנו נעזור לכם בהגנה, כדי שלא יהיה פה נזק גדול שיחייב אותנו, ואז יחייב שוב אותם, וזה עלול... להגיע לסחרור.
סתם קוריוז, עכשיו אני רואה פה פושים שנסראללה אמור לי לנאום עכשיו, אז מטוסי חיל האוויר עשו בום על קולים משמעותיים על ביירות, אולי לתת לו פרומו או סימן, כאילו פוש, זה הפוש לקראת הנאום שלו של נסראללה, מעניין מה הוא יגיד. גיאור אלן, תודה.
תודה רבה.
אפרת קרומן, תעשינו דבחי תנועה, פרסומות ונחזור. אלון חכמון, מעריב, שלום.
ערב מצוין.
אז התפרעויות החרדים בלשכת הגיוס, ספר מה היה שם.
קודם כל, רטואה שחוזר על עצמו כמו אתמול כך גם היום, מאות חרדים הגיעו הבוקר, מחשות הבוקר, בעצם אל מול בסיס הקליטה במיון של תל השומר. הם התפרעו כל פרק זמן מסוים שהמשטרה עטפה אותם, הם חזרו והתפרעו גם לקריאות נאצים, למות ולא נתגייס, לא מאמינים במדינה, חמאס ונוח'בה מעדיפים את השלטון של החמאס כאן, עד שבשלב מסוים גם השטיחו בקבוקי מים מלאים לעבר שוטרים ופרשים, הפרשים נכנסו לתוך הקהל, לתוך ההמון, כדי להדוף אותם. לקראת שעות הצהריים הם עשו אפילו ניסיון התפרצות לתוך הבסיס, אלא שהם עברו, בעצם טיפסו מהגדרות גם למתחם הצמוד של האנדרטה של חיל השלישות, וגם לשטח שבעצם נמצא בסמוך של, ששייך לפסיכיאטר המחוזי. ולא הצליחו בסופו של דבר לחדור לתוך הבסיס, כוחות המשטרה ומגב בלמו אותם שם, עטפו, ועד בעצם לסוף המחאה 21 עצורים, יותר מפי שניים מאשר היה בעצם אתמול. ביום השני בעצם של הגיוס, של הצבר הגיוס הראשוני בסך הכל, כאשר רק 500 קיבלו זימונים, עשרות בודדות הגיעו, וכל השאר זה מחאה פשוט שכל רגע התעצמה והתעצמה.
עכשיו, העשרות הבודדות האלה שהגיעו, הגיעו דרך שערים אחרים, פתח אחר, הם נקלטו? כלומר, מישהו רשם אותם, בדק אותם, בגלל מתפסים, נתן להם זימון לפעם הבאה, לצו השני?
זה צו ראשון, הצו הראשון הזה נקלטים, מרשמים, אבל שוב, זה, מדברים על ממש עשרות בודדות, אתמול זה היה 30, כ-30 חרדים, היום הכמות, המספר הוא זה כמעט, ו... הרוב המכריע והמוחץ לא הגיע לגיוס, ויותרה מכך, פי כמה וכמה הגיעו להפגין ולמחות, ושוב, הם הגיעו באוטובוסים, כל שלב, כל שחלפו הדקות, ככה הגיעו יותר אנשים לתוך המחאה.
כמה בטוטל היו שם?
אלה שנכנסו איך? לתוך המחנה ולהחתים אותם על קיטבג, וזהו, ולשלוח אותם ל...
שרשרת חיול, ישר.
שיבטה.
זה שרשרת של, שרשרת שבעצם צו ראשון, כמו שעושים, מבחנים, דקים, כל הדברים האלו, הולכים הביתה ומחכים כתקופה של חודשים ארוכים בצו השני.
תגיד, יש ממול גם הפגנה, נכון?
ממול, מאיפה זה ממול? ממול הבסיס, כל
לא, ההפגנה... לא, לא, מול ההפגנה של החרדים, אני לפחות קראתי, לא הייתי שם, שיש גם הפגנה נגדם, או בעד גיוס, או whatever.
אתמול הייתה הפגנה של בעד גיוס, היום עד בשעות הצהריים לא הייתה הפגנה של מה שנקרא, אלה שתומכים בגיוס. אתמול הייתה הפגנה כזאת, וגם כן, אבל הם היו מעטים מול רבים. הם הגיעו ממש בודדים, במחאה של אתמול, היום עד בשעות הצהריים לא הגיעו. אחר כך אותם מוחים אגב גם חסמו את רחוב בר אילן שם על יד לא רחוק מהבסיס בכביש קריית אונו, חסמו את הכביש וגם כאן הם היו יחסית מעט, אז השוטרים עוד הצליחו להשתלט עליהם מהר ולפנות אותם גם מהחסימת הציר התנועה המרכזי הזה.
אני לא שמעתי את כל הצעקות של החרדים שהפגינו, אבל שמעתי בסרטונים המעטים שראיתי, כל הזמן הם צועקים לצלם, 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 לצלם.
נכון, אכן כן.
אתה רואה כבר שימוש בסרטונים האלה, איך מכים את החרדים ואיך מכריחים אותם ללכת לצבא, ולכן תתרמו לנו?
אני אגיד לך, א', הם צועקים לצלם כי בשבילם אצל הרבנים שלהם, אז בעצם זה מראה עוד כבוד, הם באו להפגין ולמחות והם מסרבים והם לא מוכנים לנגס, הם לא מאמינים במדינה, ומצד שני, הם גם צעקו, תצלמו, בקפלן לא קרו חולצות, אצלנו קוראים, תראו את הג'קטים שלנו, תראו את הלבוש שלנו, אצלנו השוטרים מרשים לעצמם יותר, הם כמובן מכינים גם את הגרסה שלהם הבאה, זה ברור.
אלון חכמון, תודה.
תודה רבה.
תודה גם לכם.
כן, זה מתרבה והולך, יש מלא בומים של חיל האוויר עכשיו מעל הדחיה לקראת הנאום של נסראללה.
הוא צריך לחזור על כל משפט פעמיים.
פעמיים. זה שבוע, הם מציינים שבוע להליכתו, לעולם שכולו רע, של הרמטכ"ל חמאס שלהם, פרופסור איתן, סליחה, הרמטכ"ל חיזבאללה. פרופסור איתן גלבוע, שלום.
ערב טוב.
חיל ארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן, ובתקשורת האמריקאית מדווחים שהיא בחרה, קמלה האריס, ולא בזה שרצינו, אלא במושל מינסוטה, טים וולץ, לסגן המיועד שלה. אני חייב להודות, אני לא מומחה כמוך, פרופסור גלבוע, אבל אני קצת לא מבין את הבחירה, כי הוא נחשב שמאל עמוק, ואולי אפילו פרוגרסיבי. גם היא לא לגמרי חפה מכל הזיהויים האלה של השמאל והפרוגרס, לעומת שפירו, שהיה הרבה יותר מרכז. כאילו, אז אתה יכול להסביר לנו את זה?
כן, אני חושב שהיא בעצמה לא בעלת רקע שחור,
ואמא מהודו נשואה ליהודי, ואתה רוצה עוד שהסגן שלה יהיה יהודי, אני לא בטוח שזו הייתה בחירה נכונה, מפני שזה היה...
קיצר, כולם אנטישמים, זה מה שאתה אומר לי.
בדיוק, וגם ככה, תשמע, יש טענות עכשיו שלא בחרה בו, בגלל אנטישמיות בתוך המפלגה, אבל אני אגיד לך למה הוא נבחר. קודם כל הוא פופוליסט, והוא יודע להשיב לטראמפ בשפה שלו. הוא המציא את המונח weird, weirdo, מוזרים, וזה תפס טוב מאוד. הוא מאוד קריזמטי, נועם מצוין, נכון, יש לו רקורד פרוגרסיבי, אבל לא הייתי אומר שהוא בשמאל העמוק של המפלגה, אבל הוא יכול להביא את הפרוגרסיבים שקצת הסתייגו מביידן לתמוך בקמלה הריס. יש לו רקע צבאי, הוא היה רב סמל בכיר במשמר הלאומי של מנסוטה, אז זה חשוב בגלל זה שזה קצת ממתן את הפרוגרסיביות שלו, וגם אם מסתכלים על הרקורד שלו...
זה מדהים, אצלנו מתחת לאלוף לא משוויצים בדרגות, שם רב סמל בכיר זה ברקורד.
בצבא האמריקאי רב סמל בכיר זה חתיכת אירוע, זה טיפו, זה, אתה יודע, זה מהסרטים, תמשיך איתן.
בן, אתה צודק מאוד, זה בדיוק ככה. כי למעשה זה מין אחד כזה שהוא אפילו מטפל בקצינים.
בדיוק.
ומצד שני, אתה מסתכל בקונגרס, הוא בעד עמדות דו-מפלגתיות, קיבל רקורד, ציון טוב מאוד על זה, והוא יש לו, הוא ניצח רפובליקנים, הוא ניצח רפובליקני באזור חקלאי של מנסוטה, הוא ניצח במאבק הלא מושלות, אז הוא יודע לעשות גם את הדברים האלה. אני מסכים שזה צמד שחושף אותם לטענות של טראמפ, שהנה מדובר כאן בעוד ועומדת לנשיא וסגן נשיא שהם כולם פרוגרסיביים ויעבירו את ארצות הברית לשמאל הסוציאליסטי הסובייטי.
אוקיי, קודם כל הרגעת אותי קצת, אני חייב להודות. שנית, זרקת את זה בקטנה, אבל אני אשמח אם תרחיב שאמרת weirdos. הוא בנאום לפני כמה ימים קינה את טראמפ ואת סגנו הבאמת מוזר, הדביק להם את ה-weirdos הזה וזה נהיה ויראלי, נכון? גם היא עכשיו לוקחת ומכנה את הטיקט של טראמפ כמוזרים, לא יודע איך איך היית אומר weirdos בעברית? זה מעניין, כאילו...
מוזרים.
לא, עזועים לדעתי.
עזועים גם, כן.
אז יש לו את זה, כאילו, יש לו את הקטע הזה של מוביליות כזאת תקשורתית.
בהחלט, נכון, אני חושב, כן, תשמע, אין ספק שמדובר כאן בטראמפ ונס, הם באמת זוג מוזר ביותר, ואני חושב שזה תפס מאוד, לא רק אצל הדמוקרטים, גם בקרב אלה, נקרא לזה העצמאים, מתנדנדים, שעדיין לא החליטו במה לבחור, אני חושב שזה עובד טוב מאוד, וטראמפ אין לו תשובות. הוא הכין את כל מערכת הבחירות שלו על ביידן, עכשיו הוא צריך לתכנן ולבצע מערכת בחירות מסוג אחר לגמרי. ותשמע, קמלה האריס עשתה חתיכת עבודה בתקופה שמאז שביידן החליט להפרוש מהמרוץ, פשוט מה שהיא עושה זה דבר מדהים. רציתי להגיד לכם עוד שיש לו רקע מעניין, הוא מורה בתיכון, היה מורה בתיכון מדעי החברה וגיאוגרפיה, בן, מאמן קבוצת פוטבול, אני חושב שזה מעלה קצת את היוקרה שלו. אין לו שום, הניסיון של מדיניות חוץ הוא קטן מאוד, הוא לימד שנה בסין, שזה מעניין, וארגן לחילופי סטודנטים עם סין, אבל אני חושב שבסך הכל הטיקט הזה של קמלה האריס וטים וולץ חלש מאוד לגבי מדיניות חוץ. ועכשיו אני רוצה להוסיף עוד איזה משפט אחד שאומר, סגן נשיא בדרך כלל משפיע מעט מאוד על המדיניות, קחו את הדוגמה של קמלה האריס בעצמה, כמה היא השפיעה על המדיניות של ביידן.
אני מבין שמערכת הבחירות תהיה המוזרים נגד הקומוניסטים.
כן, אני חושב שבאמת שני המועמדים האלה לא טובים לישראל. חשבתי שתשאלו אותי קצת על הרקורד שלו לגבי ישראל, שזה מאוד מעניין, כי הוא היה ציר בבית הנבחרים מ-2007 עד 2019. יש לו אישור גם מ-APAC וגם מ-J Street, שזה שני ארגוני הלובי שעובדים לכאורה לטובת ישראל, APAC יותר ו-J Street פחות. הוא בעד סיוע חוץ, הצביע כל השנים בעד סיוע צבאי לישראל, נגד המעורבות בעיראק, היה בעד הסכם הגרעין עם איראן, הוא ביקר בארץ ובסוריה ב-2009.
אבל, שולח לי חבר שמבין ציוץ שלו על החברה אילהן עומר, אחת מהסקווד.
כן, ראיתי את זה.
Never runs away from a challenge, her determination inspires those around her to pursue their passion in the face of adversity. She has quickly established herself as a progressive leader in Congress. הייתי מוחק את הציוץ הזה.
כן, אני, תראה, שמה, כל הפרוגרסיבי והמוסלמים במנסוטה, הוא בא ממנסוטה. אני רוצה להזכיר שבפריימריז, 20% כמעט מאלה שהשתתפו בפריימריז לא תמכו בביידן, כתבו non-committed, לא מחויבים להצביע בעדו, ועכשיו המוסלמים והפרוגרסיבים מוחאים כפיים, אומרים, הוא ייצג אותנו. אני חושב שאולי השמחה הזו קצת מוקדמת, כי אני רואה אותו קצת יותר באמצע. תראה, הוא קרוב לקמלה הריס, הוא לא קרוב כל כך למנהיגים של הפרוגרסיבים במפלגה הדמוקרטית, כמו אילן הומה. היא מקווה שהוא יהיה קרוב אליה, אבל אני לא חושב שהוא יהיה כזה.
יהיה מעניין, פרופסור גלבוע, זה גם היה מעניין, תודה.
תודה רבה. תודה רבה.
שלום למנכ״ל ארקיע עוז ברלוביץ'.
ערב טוב.
חייו של מנכ״ל חברת תעופה ישראלית בימים טרופים אלה, ספר.
כן, האמת לא פשוטים, הלילות כימים. אנחנו באמת, אנחנו כבר די התרגלתי, אז אני יכול להגיד שיש לי מאסטר בשינויים בעולם התעופה בקורונה, עשינו תואר ראשון, ועכשיו במלחמה עשינו תואר שני, אז עכשיו זה הדוקטורט. בהחלט אנחנו די רגילים, אבל אני אשמח שאנחנו גם מצליחים עוד להוסיף טיסות, לייצר טיסות ולהחזיר הרבה ישראלים שנמצאים בעולם ורוצים לחזור לישראל לנוכח התקופה המאתגרת.
תקופה המאתגרת זה המון חברות תעופה זרות ביטלו, שנאת ישראל או פחדנות או מודאגים להכנסותיהם, אבל האם ארקיע יכולה לחקור היום עוד 20 מטוסים ולעשות שאטל מלרנקה?
אם הייתי יכול הייתי עושה, לצערי לא, להחקיר מטוס זה עניין, להחקיר מטוס עם צוותים, המטוס עצמו כברזל זה החלק הקל, אבל גם לא קל היום, כי בעולם מטוסים היום זה אמצעי ייצור שכמעט ולא קיים זמין, אבל יש צוותים, דיילים, דייצים, יש הכשרה מאוד זה, לצערי זה לא יכול לקרות מעכשיו לעכשיו, אבל וגם, אתה יודע, אנחנו חברה שמפעילה מטוסים שלנו, עם טייסים, דיילים ישראלים, צוותים ישראלים, אבל אנחנו כמו עוד חברות דומות לנו, גם בעונה מחקירים שני מטוסים זרים, שעובדים עבורנו ומבצעים טיסות מישראל לכל יעדי ארקיע בחול, ולצערי, עם תחילת האירועים, יום חמישי, שחברות התעופה הזרות התחילו לבטל, אז גם המטוסים האלה בהתחלה העבירו את כל הצוותים לארנקה, לקפריסין, והחלפנו צוותים בקפריסין, ובשלושה ימים האחרונים מטוס אחד כבר לא הסכים לנחות, צוותים לא הסכימו לנחות בתל אביב, אז ככה שירד לנו מטוס מהסדק. אז מוסיף על האתגר, היום הם החליטו שהם כן חוזרים לתל אביב, אז הצלחנו להשתלט על הלוז, אבל כן, הצלחנו להוסיף לא מעט טיסות, בין 4-6 טיסות ביום לאתונה, שהיום הוא, אפשר להגיד שלמדנו את זה גם בסביב השביעי לאוקטובר, שהכי קל לצאת ולהיכנס מאתונה, כי זה גם יעד קרוב, שעה 40 טיסה מתל אביב, וגם יש שם הרבה קונקטיביות מכל החברות לתעופה בעולם, אפשר להגיע מכל יעד בעולם ולהגיע לישראל, כך שאנחנו בערך כל, בין 4-6 שעות, ממריאים או נוחתים באתונה.
תשמע, בגילוי נאות, אני אמור לטוס איתכם באור ליום ראשון בבוקר, ואני מבין שהבעיה היא בעצם אותם מטוסים וצוותים זרים שפועלים בשירותכם. אחרת לא הייתה לך בעיה, המטוסים שלך נמצאים, צוותים ישראלים, ואתה מסודר, הקטע זה הזרים, נכון?
בהחלט, כן. המטוסים הישראלים היום, העמסנו עליהם, גם ככה אנחנו, תקשיב, אנחנו באוגוסט, כן? זו תקופה עמוסה מראש, הגענו רק, התחלנו את המשבר האחרון של התעופה שהחברות התחילו לבטל, התחלנו עם תפוסה של מעל 85% תפוסה לחודש אוגוסט, ככה שהמקומות על הטיסות הקיימות היו בודדים בכל טיסה. כן, הצלחנו על המטוסים שלנו, אני יכול להגיד באמת, גם אני מנצל את התוכנית שלכם להגיד תודה לכל הצוותים הישראלים, הטייסים, הדיילים, צוותי ההחזקה, באמת שעושים לילות כימים, על מנת לאייש את כל הטיסות האלה, ועוד הוספנו להם עשרות טיסות במהלך התקופה הזאת, על מנת שנוכל להחזיר ישראלים. העניין הוא עם המטוסים הזרים, שהם, ההפעלה שלהם היא מאוד שייקית, הייתי אומר, על כל חברה זרה שמבטאת לפה, אז הם עושים מערכת מצב, ואז שוקלים אם כן לטוס או לא לטוס.
כל טיסה אתה צריך לשכנע אותם?
לא כל טיסה, אבל כל יום בערך.
אז אני יכול לעזור, בשבת אני מוכן לעזור לקראת יום ראשון.
אז אני אשמח אם, כן, זה כל יום, הם מסתכלים פשוט מה אחרים עושים. הנה, הבנתי לפני כמה דקות שהסינים מבטלים את הטיסות, אז כנראה הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים. אבל לעומת זאת יש חברות שכן חזרו לטוס לישראל. אתיופיה הפסיקו ליומיים וחזרו בולגרים הפסיקו וחזרו, אז זה מאוד תנודתי מחברה לחברה, כן, החברות האלה מתחילות על החברות ואומרות מה הם עושים, ואז כן חוזרים או לא חוזרים.
הכנסת אותנו לעולמך יפה, עוז ברלוביץ' ארקיע, תודה.
תודה רבה.
ולכם ושיהיה טיסות בטוחות, ושכולם יגיעו הביתה בשלום, זה הכי חשוב.
אמן.
אמן.
האורחות ומפיקות, אפרת קורמן ושני רומנו, אחראי לשידור שקד וולפין, אורחי הדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, אחינו ספורט עם קופן ואיללי, נחזור לפה מחר. עם הטיסות או בלעדיהן?
נחזור, אנחנו נהיה פה.